סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת קדושים, שאינה מעוברת, בדרך כלל קוראים אחרי מות עם קדושים. השבת יש לנו הזדמנות לעסוק בפרשת קדושים שהיא עומדת בפני עצמה. לא פרשיות מחוברות, היא השיעור לעילוי נשמת, כל מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת דוד בן יהודה. ערב טוב. ולהבדיל לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם עזיזה ז'נט בת אישה, שושנה רות בת רבקה קפי, חני רות בת חיה רות בת עזיזה ז'נט, מאים בן רחמה, ניצה בת אסנת, וכל החולים והחולות, אגה ציפורה בת עזסה. אלנה רפנה להם, אלנה רפנה להם. אז יש לנו בפרשה בסך הכל 64 פסוקים. 64. פרשה קצרה, שכבר נאמר עליה, גם הרמב"ן אומר את זה וגם אחרים, רש"י הקדוש אומר, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. זה 64 פסוקים שמכילים 13 מצוות עשה, כך כותב ספר החינוך, ו-38 מצוות לא תעשה. ב-64 פסוקים 51 מצוות. אני לא חושב שיש עוד דבר כזה בתורה, זה יחידני. זאת אומרת, אתה קורא פסוק, יש בו מצווה, לפעמים בפסוק אחד שתי מצוות ושלוש מצוות, כמו בפסוק, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש שם איסור נקימה, איסור נטירה, ומצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אז אנחנו מבינים שמדובר בפרשה.
כתוב ירק המלוקה.
לא, עד אני אשם, אני אשם, כן, כמוך אני אשם.
בואו,
אם דברים אברהם מאיר, אנחנו בודקים את עצמנו עוד סופר.
לא, אין בעצת רב,
לא תיקום ולא תיטור בני את מי עמך, ואהבת על הרכה, כמוך אני אשם. אז אנחנו מבינים שזו פרשה שהיא אולי קטנה בכמות, אבל היא רבה באיכות. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו יסודות. אולי יסוד. לא רק שיש בה 10 פעמים אני אשם, ולא רק שיש בה 10 פעמים אני אשם אלוקיכם, יש בה 10 פעמים ואולי יותר, שאני ספרתי, את המילה, את השורש קדוש. קדוש, קדושים, מקדשי, קודשי, קודשי. הפרשה הזו היא לא סתם נקראת פרשת קדושים, משום שהמילה קדושים היא לא המילה הראשונה בפסוק, לא הראשון ולא השני. נניח שאתה אומר, הפסוק שפותח זה וידבר השם אל משה לאמור, אז זה לא קוראים פרשה, אבל דבר על כל הדת בני ישראל. תקרא לזה פרשת הדת בני ישראל. למה אתה קורא לזה פרשת קדושים? אלא ללמד שגם בשם הפרשה כבר רומזים לנו מה היסוד בידיעה בפרשה הזו. עכשיו אנחנו מכירים כולנו כבר את המושג קדוש, אנחנו יודעים שאין לנו הבנה בקדושה. יש לנו דרכים ללמוד, תכף לעמוד על אולי העיקרית שבהם, איך משיגים קדושה, מה זה לא קדוש, מה הגדר שהופך את המציאות למציאות שאי אפשר לומר עליה שהיא קדושה, או אדם שאי אפשר לומר עליו שהוא קדוש. אבל אנחנו לא באמת תופסים את המושג קודש, קדושה. אנחנו לא תופסים אותו. אי אפשר לתפוס אותו משום שאין לו הפך. אין מושג שהוא הפך הקדושה. אנחנו יכולים ללמוד על טהרה מטומאה ולהשוות בין טהור לטמא. ואז כשאתה עושה את ההשוואה, אתה יכול ללמוד, אתה יודע מה זה טמא, אתה יכול ללמוד מה זה טהור. קודם כל אתה יכול להגיד טהור זה לא טמא. בלי להשתמש במילה טהור פעמיים. אתה יכול להגיד טהור זה לא טהור, קדוש זה לא קדוש זה לא קדוש. אבל בזה אתה לא הגדרת שום דבר חדש. בטהור וטמא אתה יכול, גבוה ונמוך, שמן ורזה, שמיים וארץ, וכיוצא באלה, בזה אפשר למצוא מילה הופכית. ולכן הגדרה שלה היא מתפסת בהיגיון, מתפסת בשכל. מה אנחנו לא יכולים לתפוס בשכל? אנחנו לא יכולים לתפוס בשכל מושג שאין לו היפך, שאין לו מושג הופכי. ברור? אני יכול להגדיר שמן על ידי המושג רזה. אני לא יכול להגדיר משהו שאין לו היפך. אני לא יכול להגדיר שמאל בלי שיש לי ימין. ברור מה שאני אומר? וזה מטבע הבריאה. זאת אומרת, הבריאה של כל העולמות, כולל עולמנו, כל כולה מבוססת, תחילת התורה זה על האות ב'. ב' זה אומר יש לי שניים. יש לי שניים. בר, בראשית, ברה, זה החוצה. זאת אומרת, יש משהו שנשאר בפנים, ומשהו שיצא החוצה. אז יש לי כבר פנימי, ויש לי חיצוני. התחלנו את הבריאה בשניים. בשניים. למעלה מזה, באחדות העליונה, באותו מקום שהוא למעלה מעולם הבריאה, אנחנו קוראים לו עולם האצילות, שם אין לנו שמאל, יש לנו רק ימין. איי, אני לא יכול לתפוס את זה. נכון, אי אפשר לתפוס את זה. שם המקום של הקודש. הקודש הוא הקדושה, היא אחיזה בעץ חיים. אם העולם כולו, שנברא בשניות, בשניים, מבוסס על כללים שהם נתפסים בחושים ובהיגיון, הרי שעולם האצילות דוחם. עולם האצילות, אותו עולם שהוא מעל עולם הבריאה, אותו עולם שהוא מעל עולם הבריאה, עניינו יציאה מהכללים שאנחנו מכירים בעולם הזה, במציאות, יציאה מהכללים אל מקום שהוא מעל מה שמוח האדם או חושיו יכולים לתפוס. זה אני יכול להגיד על קדושה, עוד לא הבנתי מה זה קדושה, זה נכון, וגם לא נבין גם סוף השיעור מה זה קדושה. אנחנו רק נבין אולי בסייעת הדשמיה את היסוד שמוביל לשם, ואולי למה צריך להגיע לשם. יש ציווי בתורה, התורה מצווה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה פסוק מפורש, הוא חוזר על עצמו בסגנונות שונים לאורך הפרשה. אז אני צריך להגיע לקודש. אני לא מבין מה זה קודש. אני רק יודע שקודש זה מעל הכללים הטבועים בבריאה. בבריאה יש כללים. יש לך כללים שקובע לך זמן. עצם העובדה שפה בבריאה יש מושג שנקרא זמן. אז הזמן קובע לך כללים. יש לך מושג שנקרא כוח המשיכה. כוח המשיכה של כדור הארץ. זה קובע לך כללים פיזיים, פיזיולוגיים, טבעיים. יש מושג שהוא למעלה מן הכללים, דהיינו היציאה מן הכללים. הוא בגדר של עניין שאני לא יכול לתפוס אותו בשכל, כי כללים אני יכול לתפוס בשכל. כללים כולם הם כלים ל. כלים ל. יש לי מושג שהוא כנראה לא כלי. כל אותם מושגים שאנחנו תופסים בשכל, כל הכללים הטבעיים, חוקי הטבע נקרא לזה, הם כולם כלים, והם כולם מתפסים או בחושים או בשכל. אני יכול לדבר עליהם, אני יכול לעבוד איתם, אני יכול לעשות איתם דברים. כן? אבל הם כולם כפופים לעץ הדעת טוב ורע. קדושה שהיא למעלה מעץ הדעת טוב ורע, היא שייכת למונח שנקרא עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכה מושר. לכן כשהזור הקדוש פותח את הפרשה, הוא עוסק בדיוק בזה. כי הוא שואל, לא בהחלמות אלא בקדושים, כשהוא שואל, וידבר השם אל משה למות, דבר כל הדעת בין עשר, ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר הזוהר הקדוש, שזה ידיעת האמונה, מה זה קדושים תהיו? אומר הזוהר הקדוש, לדעת מהימנותא דמלכא אלה, זה צריך לדעת מה זה האמונה במלך העליון, ויש לו פה כללים, פתוח סוגן, כדאי ללמוד את זה. אז זוהר הקדוש אומר ככה, דעת את נימן, ככה למדנו, כל מן דלא השתדל באורייתא, כל מי שלא לומד תורה, דהיינו, עכשיו תראו שהתורה זה עץ חיים, כמו שאנחנו מכירים את הפסוק, עץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. כל מי שלא עוסק בתורה, שהיא מלמדת אותו את האמונה ומביאה אותו בסופו של דבר לקדושה, לעץ חיים, כל מה דלה של זה באורייתא, אסיר למקרב לגבי, אסור להתקרב אליו. להשתתף בעדי, להיות שותף שלו, ולמעבד בסחורתא, ולעשות איתו סחורה. שבר לכם. וכל שכן למח אימי באורחב, ובוודאי לא ללכת איתו בדרך. זאת אומרת, כוונת הדברים, זה לא רק ללכת איתו עכשיו, ואני, בוא נלך יחד מכאן לכפר סבא. אלא ללכת איתו בדרך זה לא ללכת באורחותיו, בדרכיו. וכל שכן למח אימי באורחב. דעה לת במאמנותה, שאין בו אמונה. זאת אומרת, מי שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ומשתדל, דיינו עוסק בתורה, אז זוהר הקדוש ממליץ לא להתקרב לאדם כזה. למה אין בו אמונה? אדם הכי מסוכן, הכי מסוכן, לשיטת הזוהר הקדוש, אני אומר, אתם מוזמנים לבדוק אותי, הזוהר הקדוש אומר שאדם הכי מסוכן לאדם אחר, ליהודי, זה אדם שאין בו אמונה. אדם שאין בו אמונה, דהיינו אין בו אמונה, אתה לא יכול להאמין לו, לא יכול להאמין במעשיו, במילותיו, בשום דבר. אדם מסוכן. צריך להיזהר.
גם יש לו לא בתורה.
כן. והזוהר הקדוש אומר, מה זה קדושים תהיו? עמיקתא, בשעת הדקות שבריך וברא עלמא, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובא לגלאה, ורצה לגלות עמיקתא מגו מסתרתתא, עומק מתוך הסתרים, הנסתרות, ונאורה מגו חשוכה, ואור מתוך החושך, אבו כלילן דבדה, הם היו מעורבים זה בזה. ובגין כך מגו חשוכה נפק נאורה, אנחנו כבר מכירים את זה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, ומשום כך מתוך החושך יצא אור, ומגו מסתרתה, מתוך הנסתרות, נפק והתגלה עמיקתא, יצא והתגלה העומק, תכף נבין מה זה, ודן נפקא מנדא, וזה יוצא מזה, ומגותיו נפיק ביש, ומתוך הטוב יצא הרע, תקשיבו, זה בדיוק הפוך עלו, נכון? כל אחד צריך להרגיש את זה. קודם אומר, האור יוצא מהחושך. מהנסתרות יוצא העומק. היית צריך להגיד, מהרע יוצא טוב. הוא אומר הפוך, הוא אומר, מהטוב יוצא רע. ומגורח מעינף הקדינה. ומתוך הרחמים והאהבה יוצא דין. בדיוק הפוך, נכון? לכאורה זה בדיוק הפוך. זכרו את העניין הזה. אין הכי נמי, נכון. זה לימוד אחד. זה לימוד אחד, ותכף אני אנסה להעיר את זה באיזה אור אחר, ותראו דבר מעניין. ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה נכון מאוד מה שאתה אומר. יש הרבה שמפרשים את זה גם. אבל זה לא מסביר את חוסר ההקבלה. זה לא מקביל, כי אתה אומר מה... אור יוצא חושך, תגיד, אני מפריש את החושך מהאור, לא מפריש את האור מהחושך. אבל בסדר, תכף נציע איזשהו מוצא אחר. יפה מאוד, וכל ההתקל לילדה בדעת, כמו שאמרנו, יצרתו ויצרה, ימינה ושמאלה, ישראל ושרמין, חיבר ואוקם, כן, לבן ושחור, וכל אחד בחד תליה, והכל תלוי זה בזה. בסדר, עד כאן הבנו, פחות או יותר, שאנחנו לא מבינים כלום. זאת אומרת, יש לנו... יש דבר אחד ברור, יש בריאה שהיא בכללים, שחור, לבן, ימין, שמאל, זה כללים, יש משהו שהוא מעל הכללים, שהוא נקרא קודש, הוא תלוי כמובן באמונה, כמובן, הכל תלוי באמונה, ועדיין אנחנו בשאלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי, א', להשיג את הקודש. שבירת הכללים או היציאה מהכללים שככל שאנחנו מדברים על הקודש, אנחנו מכירים אותה איפה? במקום הכי קדוש, בבית המקדש. שם המקום איבד את המשמעות שלו, היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ארון למעלה מן המידה, אומרת הגמרא. דהיינו, שארון, למרות שמידותיו עם הבדים היו יותר גדולים, הוא היה יותר גדול מבית קודש הקודשים, הרי כשהוא היה נכנס אל תוך בית קודש הקודשים, הוא כולו היה נעלם בתוך בית קודש הקודשים. כאילו שלגודל לא הייתה משמעות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שגם לזמן אין משמעות, כי מקום בסוף מבטא מרחק וזמן. אבל לעובדה שבבית המקדש הכל התנהל אחרת, אנחנו מכירים את זה גם מהמשנה, נכון? עשרה דברים, עשרה ניסים שנסו לעם ישראל בבית המקדש, הם כולם עוסקים בשבירת הכללים. אם זה עמוד השן ששום רוח לא יכולה לטלטל אותו, מה זה השן? השן זה אוויר, אוויר חם שעולה כלפי מעלה, ויש בו חלקיקי אפר. איך יכול להיות שרוח שהיא בדיוק אוויר שמניע ממקום למקום אוויר אחר? כן, זה גושי אוויר שנדחפים בגלל לחץ ברומטרי. איך יכול להיות שזה לא דוחף את האשן? אנחנו לא שחקים בכללים כשמדובר במקום שהוא מכיל את הקודש. אתה נכנס אל הקודש, כל הכללים שאתה מכיר, כל כללי הטבע, כל חוקי הטבע נשברים בקודש. ברור, יוצאים, אתה יוצא, אתה נכנס לקודש, אתה יוצא מהעולם הזה. אם העולם הזה, העולם הנברא, בראשית ברא, הוא עולם שמשחק לפי הכללים, הרי ברגע שאתה נכנס אל תוך המגרש שנקרא קודש או קדושה או בית מקדש או מקדש או קודש או קודשים, אבל לקודש אתה יוצא ממגרש המשחקים של העולם הזה, ואתה נמצא עכשיו באיזושהי השגחה שהיא לא נתפסת בהיגיון. מה מיד כל אחד מבין? שבמקום שבו כללי הטבע הם לא משחקים, הם לא במשחק, הרי שאפשר, מתאפשר שם באותו מקום לקבל השפעות שהן לא לפי הטבע. והשפעות, אני מדבר בריאות, חיים ארוכים, דעת, פרנסה, בנים, זרע קודש, כל מה שאנחנו מדמיינים בתור השפעות, כל מה שאדם שואף בתור תכליות בחיים שלו וכל סדר. אז עכשיו כל אחד ודאי רוצה להגיע לקודש, כי הוא רוצה להיות במקום שבו הוא לא כפוף לכללים של עץ הדעת טוב ורע, וממילא מחלות לא יכולות לפגוע בו, החיים שלו יכולים... זה שהחיים של אדם יכולים להיות ארוכים, לא הבאתי את הרמב"ן. תראו את הרמב"ן בפרשת החרמות. פרשה שקראנו רק בשבת. הרמב"ן אומר כל אדם יכול להחליט מתי הוא יצא מן העולם. ככה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, אתה רק בסך הכל צריך לעזוב את ענייני הגוף שלך, לנו תפרד מהכללים, זה ממש דרך לקדושת הרפתירות, ותעסוק רק בעניינים שקשורים למה הבורא רוצה ממך. אם אתה מצליח להגיע למציאות שבה בכל רגע בחייך, בכל מחשבה, דיבור ומעשה, יש לך את השם מול העיניים, י' כ' ו' ישיביתי השם ונגבי תמיד, אתה עולה למקום הזה שהוא כפוף לעץ חיים, וממילא כללי הטבע לא חולים עליך. אם אתם שואלים איך צדיק עושה ניסים ונפלאות שהם לא בגדר הטבע, הוא במעלת קדוש. הארי הקדוש, השלה הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, זה אנשים שכללי הטבע לא פעלו עליהם. איך הם לא פעלו עליהם? הם היו באותה מציאות שאנחנו מדברים עליהם, ושאנחנו שואפים להגיע אליהם. אז זה העניין של קדושה.
האם זה אומר שבמקום שיש בו כללים אין שם קדושה?
במקום שהכללים
שולטים
באדם, אז אותו אדם לא נמצא בקודש. אבל אני כרגע מדבר על עצמי, אתם כולכם ברוך שם קדושים וטהורים והכל בסדר. אז יש כל מיני מצוות כאלה שאתה בפרשה הזו, שאתה לא מבין אותם. נכון? איך אדם יכול לא ליקום ולא ליטור? ליקום עוד מילא. מה זה ליקום? לנקום זה כשאדם בא אליך ואומר, אתה הולך לאדם מסוים, אומר לו, תשאיל לי בבקשה את המגל שלך. אני רוצה כלי, יש לך כלי עבודה, אני רוצה לקצור את השדה ושלי המגל נשבר, תשאיל לי את המגל שלך. והוא אומר לך, אין לי. כשהוא מחזיק את המגל ביד, הוא אומר, אין לי. זה נקרא, אז, עכשיו, שבוע אחרי, אתה עומד עם המגל ביד, והשכן ששבוע קודם לא נתן לך את המגל, בא אליך, אומר, תשאיל לי מגל. אתה אומר לו, אני אתן לך את המגל, שבוע שלא נתת לי, נכון? לא נותן לך את המגל. לא נתת לו את המגל, לא נתת, עברת על לא תיקום. מה זה לא תיתור? לא תיתור זה אותה דוגמה, רק שכשהוא בא אליך עכשיו לקבל את המגל, אתה אומר, אני לא אהיה כמוך, קח את המגל, הנה אני משאיל לך, אבל תדע לך, לא בסדר מה שעשית לשבוע שבוע, אני כמוך לא אהיה, קח, הנה המגל. אתה נותן לו את המגל, בניגוד למה שהוא עשה לך. אבל אתה שומר בלב, זה נקרא נתירה, לשמור, שמירה. אתה שומר בלב את מה שהוא עשה לך. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור.
עכשיו, אל תשמור.
מה? אל תשמור. כן. שואל שמעון טוב. שואל שמעון טוב, איך אפשר? על זה אמרתי שזה מצוות קשות להבנה. זה מצוות קשות להבנה, ולכן הם אלה שמביאים אותנו אל הקודש. המצוות שכלולות פה, כולל איש אבי ואמו תיראו, כולל מצוות שמירת שבת, הן מצוות מאוד מאוד קשות להבנה. שבת כערך חברתי קל להבין, אבל איסורי שבת על דקדוקיהם, חלק מהם קשים מאוד להבנה. מה אכפת אם אני מוציא אוכל מפסולת או פסולת מאוכל? בסוף אני לא אוכל את הפסולת בשני המקרים. מה זה משנה? לא, זה משנה. תראו, יש טעמים פנימיים לכל מה שאני אומר, שאף אחד לא יחשוב, שבזה שאני שואל את השאלה, ומציג אותה גם באופן כזה, שזה, שהיא באמת איזו קושייה בלתי פתירה. לא, יש פתרונות ויש תשובות. אבל אני רק אומר, זה קשה להבנה. אומר ספר החינוך, שלא לנקום, כלומר, שנמנענו מלקחת נקמה מישראל. נמנעים לקחת נקמה מישראל. והעניין הוא כגון ישראל, שהרע או צייר לחברות, זה אחד מכל המקרים. אמרתי, נתתי לכם את הדוגמה, זה הדוגמה עם המגל, זה לא אני המצאתי. זה לשון הספרה, לשון המדרש, והוא מביא את הדוגמה הזו. עכשיו אומר בספר החינוך, אומר ככה. למה אתה לא נוקם ונותר? למה? מה הסיבה? למה תורה אומרת לך, אל תיקום ואל תיתור? הוא אומר כך, משורשי המצווה, שידע האדם וייתן לליבו, כי כל אשר יקראו מטוב עד רע, כל מה שיקרה לאדם מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא. מי שעושה לו מי שמסובב את הדברים שיקרו לו, יהיה רצון שהכל יקרה טוב, אבל בין אם זה טוב ובין זה רע, זה לא משנה, זה הקדוש ברוך הוא. מיד האדם, מיד איש, אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. האדם אחר לא יכול להרע לך או להטיב לך אם זה לא רצון השם. על כן כשיצערו או יחאיבהו אדם, שיבוא איזה אדם ויצער אותך או יחאיב לך, ידע בנפשו, ידע אותו אדם שמצערים או מחאיבים לו, כי אבונותיו גרמו. והשם יתברך גזר עליו בכך. השם יש לו שלוחים הרבה, יש לו למקום. עכשיו כל אחד צריך להשתדל שהוא בעצמו לא יהיה בגדר חייב, שמגלגלים חובה על ידי חייב, שלא הוא יהיה זה שמצייר אחרים. אבל האדם יכול להגיד, אם זה כך, אין שום בעיה, אני אצייר עכשיו את פלוני, ואם אני מצייר את פלוני זה רצון השם, כי אם השם לא היה רוצה לא הייתי מצייר אותו. אז אומרים לך חזל, הכל נכון, רק לכתחילה אדם אסור לו לצייר, לא טוב שיצייר, ואסור לו להיות, או לא כדאי שיהיה בעמדה של מגלגלים חובה על ידי חייו. כשאתה מצייר מישהו אתה עובר עבירה, למה שאתה תהיה החייב שמגלגלים על ידו חובה? תן למישהו אחר להיות. אתה אל תהיה חייב שמגלגלים על ידו חובה. ממשיך בספר החינוך ואומר, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, מאותו אדם שצייר אותו, כי הוא אינו סיבת רעתו. זה לא מישהו, הוא לא סיבה לרע. מה הסיבה לרע? זה החטאים שלך. מי גורם את התגובה לחטאים שלך, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו אדם, האדם הוא רק המקל. אתה צריך לראות מי היד, או יותר נכון, מאיזה מודעות זה יצא.
אתה יודע שזורק אבן לכלב, הכלב מושך את האבן.
נכון, וכך גם אם אתה מכה אותו במקל, הוא מושך את המקל. כי האבון הוא המסבב. עכשיו, אם זה לא מספיק, אני מביא את המצווה הזאת כדוגמה, משום שהיא מצווה מאוד מאוד קשה ליישום, כמו ששימון שאל נכון, הוא אמר, בסדר, נניח נקימה, אני יכול לחוף את עצמי פיזית, לתת לו את המגל. נתתי לו את המגל, אני כבר לא נוקם. אבל נטירה זה רגשות. נטירה זה בלב. הוא עשה לי רע, למה שאני לפחות לא אזכור את זה שהוא עשה לי רע?
זה לא בא מתוך
תת-מודע
שלך,
כאילו
שאתה
זה נתפס,
גם אם תרצה, גם אם
נשכוח
את זה.
אז אנחנו אומרים שזה לא, חזל אומרים שזה לא בתת-מודע.
אם יש מצווה כזאת, אז ברור שזה אפשרי.
נכון. יפה. אומר בעל הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו זצ"ל, זכותו יגן בעדינו, אומר ככה, נקימה ונטירה עם שתי מצוות שזהירנו יצרנו, וציוונו, לא תיקום ולא תיטור בני עמך. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה, זה גמרא ביומא אם אני זוכר נכון, שנקימה הוא האומר, כאשר עשה לי כן אעשה לו, יכול להיות שזה מופיע גם בעוד מקום בגמרא. זיכרון את זה בעוד מקום. וכשם שהוא מנה טוב ממני, כך אני אמנע ממנו.
שזה?
זה עדיין בנקימה. נקימה, כן. ונטירה הוא שעל כפועלו ישלם גמולו. זה הנטירה, אל תזכור לו את הרע, תגיד לו, שמה, זה מגיע לו, מה זה, בסדר, נתן לו את המגל, אבל מגיע לו איזה עונש, לא? טוב, לא אני, אני בסדר, נתן לו מגל, אבל לא מגיע לו עונש מלמעלה משהו? לא?
זה הציטור?
כן. זה הציטור. להגיד לו, ראה, שאיני כמוך, באופן שמורה שלא הסירו מליבו. הוא רואה, הוא מראה, ברגע שהוא אומר לו, אני לא כמוך, אני אקח את המגל.
הם עד לפני כמוך.
לחיוב הרם היה שלא להקפיד כלל, חיוב, לא להקפיד, על אחת כמה וכמה שלא ישמח בנפול אויבו. אם אתה רואה אותו אחרי כן נופל, נגיד, נתת לו את המגל, הוא חותך את האצבעות עם המגל, בטעות, השרן אתה אומר, אתה אומר, נגיע לך. זה מלמעלה. זה מלמעלה, ואני ביקשתי את המגל, לא נתת, אני נתתי לך את המגל, הנה קיבלת את העונש שלך מלמעלה. זה נקרא לא תיטור. שעשה עם הוראה כמנהג חסרי מדע, חסרי שכל, שכאשר יערה שום צער ונזק לאשר גמל עם הוראה, תכף יאמר בשלי הצער הזה. הוא אומר, בגלל שהוא גרם לי רע, אז הנה עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אני לא נקמתי, אבל הקדוש ברוך הוא נקם בו. אין נקמות השם, מיד, הוא נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא, יודע בדיוק מה שצריך.
והקדוש ברוך הוא...
כן, הנה, אז הוא אומר, תכף יאמר בשלי הצער הזה, אנא אני שתה, כאילו הקדוש ברוך הוא טבע בעיקרי. כאילו שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו. הרב יקרה זה דואג לכבודו של אותו אדם. ולו חכמו ישכילו, כי זו ראה לו, שכל שחברו נענש על ידו, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, באיזה מונח הוא מתקדם? הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא פה, השם של הקדוש ברוך הוא זה קדוש. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. וכמו שכתבו התוספות וכו', יש תוספות בבבא בתרא, ששם התוספות כותבים שמי שיהודי נענש בגללו, לא יהיה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא בגן עדן. הוא לא מגיע לגן עדן. אז גדולי ישראל היו נזהרים מאוד שאף אדם לא יענש בגללם. לא ייכנס עכשיו, לא נכנס, מה זה נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות, לא נכנסים לזה עכשיו, רק זה טעון ברור, בלי נדר לקראת ל"ג בעומר. נדבר על מה זה נתן בו עיניו, עשה עוגל של עצמות, כל מקום שהיה, הסתכל עליו, היה מיד היה נשרף, כל הביטויים האלה, איך יכול להיות שמעיניים של צדיק, של אדם קדוש, יצא אזק למישהו. לא נכנס לזה עכשיו. רק אני אומר, איך אפשר להגיע לזה? זה נכון. כשאתה עומד בפני, כל אחד יכול להיזכר בפרק א' בתומר דבורה. 13 המידות של מיכה המורשתי. מי אל כמוך נושא עבור מדובר על פשע ושבת נחת. כל המידות האלה מידות שכשאתה קורא את התומר דבורה, אתה אומר, זה מידות למלאכים, זה לא לבני אדם. מי יכול להגיע לקדושה הזו? מי יכול? מי יכול? מילא אתה לא סרה. אתה יודע מה, אפילו לא שומר בלב. אבל לעשות לו טוב לאותו אדם שעושה לי רע, ואפילו בזמן שעושה לך את הרע. זה מאוד מאוד קשה. ואז אומר ככה, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודעת לנבון נקל ומשכיל על דבר ימצא טוב טעם למצווה זו. כאשר ייתן החי, בקיצור אפשר למצוא, אומר, טעם, נעים, טוב, טעים, טעם זון טעים למצווה הזו. כאשר ייתן החי ליבו ויאמין באמונה שלמה. אתה רוצה קדושה, אתה קודם כל צריך להיות באמונה שלמה. מה האמונה השלמה? כי מפי עליון תצא הרעות והטוב הבאות אל האדם, על האדם. בין בידי שמיים, בין בידי אדם. ואפילו כדי שווה פרוטה. הדבר הכי קטן שקורה לך, הכל ממנו יתברך. גם השליח שלו זה בן אדם, גם השליח שלו זה ברק שעובד מהשמיים, וגם השליח שלו זה חיה. זה לא משנה. ואין שום אדם יכול להערה או להטיב, אפילו כדי שווה פרוטה, או לכבדו, או לזלזל בכבודו וכדומה, בלתי גזרת שדאי. ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. והרבה שלוחים למקום, הם גלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חיה וכו' וכו'. אז את המצוות הללו הבאתי רק, לא תקום ולא תיטור, רק בתור דוגמה. אפשר להמשיך עם זה, ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לאהוב מישהו כמו שאתה אוהב את עצמך? שאלה, שאלה עצומה. אני לא, עוד פעם, גם פה אפשר רעך, רעך ורע אביך אל תעזור, זה הכוונה בכלל על הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא, וזה אפשר, אפשר לקראת את זה. ומה זה רע? למה הוא נקרא רע? רע זה לשון רע, אז למה רע? וראיתי פירוש כזה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה בהקשר שלא תיקום ולא תיטור, כי זה אותו פסוק. זה למי שגמל איתך רע, תאהב אותו, את מי שגמל איתך רע. ואהבת לרעך, למי שעושה איתך רע, לכן הוא נקרא רעך, מי שמרע לך. תעשה איתו אותו. זה... בדיוק ככה. המקור של זה, זה מקור מאוד פשוט. מקור שמאמין שהכל ממנו יתברך. אמונה. אמונה. זה המאמנות אשר יעזור הקב"ה שדיבר עליה. וזה מה שהתורה דורשת ממך. ואם התורה דורשת את זה ממך, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שיש לך כתפיים לשאת את המסע. זאת אומרת, התורה לא דורשת מאיתנו שום דבר שאנחנו לא יכולים לעשות. וחי בהם.
זאת אומרת, בעצם מה שנראה לך רע, זה לא רע.
אפשר להבין את זה גם ככה. מבחינתי, לא משנה איך אתה מבין את זה, ובלבד שאתה מאמין שזה ממנו. זה, לשיעור הזה...
זה מאמין שזה ממנו וזה בעצם לא רע. יש לך... זה יותר
קרס לסלוח. אז אני, לכן אני לא חולק על זה, אמרתי לך עוד פעם, זה לא מאוד משנה לי איך אתה מבין את זה. משנה לי אם זה יוצר לך את המוטיבציה בדיוק. יוצר לך את המוטיבציה ואת התגובה הנכונה, זה הכל, זה ה... קדושים תהיו, אומר הזוהר הקדוש, ולא... קדושים תהיו, קדושים היו לא כתיב. הזוהר הקדוש מדייק, הוא אומר, התורה אומרת קדושים תהיו. קדושים תהיו ולא קדושים היו. לא ציווי להיות קדושים. אלא קדושים תהיו זה הבטחה שאתם תהיו קדושים. אתם מובטח לכם שתהיו קדושים. מה אתם צריכים?
חשבתי שזה עתידי. זה תוצאה של
תהיו. כן, כן, זה תוצאה. זה בדיוק העניין. קדושים תהיו, אני אומרת התורה, אני מבטיחה לכם. אומרת הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לכם שאם אתם תשמרו על הגדרים הללו, שהם ציונים פה בפרשה, אתם תגיעו למדרגת קדושה. והגדר הראשון, רש"י מעמיד אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, קדושים תהיו, אומר רש"י, אבו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערבה, אתה מוצא קדושה. כל מקום שאתה רוצה לדעת אם יש בו קדושה, תראה אם אין שם ערבה. אתה רוצה להבין מה זה ערבה. מה זה גדר ערבה. זה לא... אם מסתכלים על הפרשה, אז כן, יש בהמשך הפרשה, לא בעולה הראשון. בשישי. יש גדרים, נכון? ראינו כבר באחרמות כל מיני גדרי ערווה. נכון. ואנחנו באמת רואים שגם פה יש גדרי ערווה. אל לא לקרב אל בהמה, אל אישה ואימא זימה וכו'. יש דברים שלא עושים. לא עושים שהם ערוות האי לא ישכב את אשת אביו וכו'. יש גדרי ערווה שהתורה מציינת. זה אלה הם גדרי ערווה. עכשיו השאלה, שאלה מה אנחנו מבינים מגדרי הערווה האלה. זאת אומרת, לא מה המצווה אומרת, אלא צריך להבין את המונחים. קודם כל, למה זה נקרא ערווה? ערווה, כל אחד שם לב מיד, שזה מונח שמורכב מרע ובבקי. בבקי זה מחצית שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הוו של ההשפעה וההי של המלכות. וו של זר אנפין והוו של מלכות. מה עושה את הדבר הזה רע? מה שעושה את הדבר הזה רע זה גילוי אורות, אורות באלף, שלא במקום, שלא בזמן, שלא עם האדם הנכון. גילוי האור, בסוף כולנו רוצים למשוך אור. ניסיון למשוך אור ולמקום הלא נכון נקרא ערווה, או בזמן הלא נכון נקרא ערווה.
כמו מבול.
כמו, נכון. שם הם היו בעריות. בעריות. אז זה נקרא גדר ערווה, וכאשר התורה מצווה עלינו קדושים תהיו, דהיינו פרושים תהיו מן העריות, או להציב גדר ערווה, אז התורה מצווה עלינו לעשות את הקשרים הנכונים, קשר, את החיבורים הנכונים בצורה הנכונה ובזמן הנכון. זה מתקשר לפרשת החרמות, זה מתקשר ומתכתב מצוין, לא סתם קוראים שתי הפרשיות האלה במחובר ברוב השנים, זה מתכתב ומתקשר מצוין עם מה שניסו נדב ואביהו לעשות, זה היה לא בזמן הנכון ולא במקום הנכון ולא באופן הנכון, וזה היה ניסיון למשוך אור שלא בזמן ולא בצורה הנכונה, ולכן התגובה הייתה למעשה שבמקום להגיע לעץ חיים הגיעו למקום אחר. עריות זה משחית את החיים, וזה משחית את החיים באופן הקשה ביותר. זה פגיעה אנושה ביכולת לחוות אמונה, פגיעה אנושה ביכולת לחוות אמונה, ויש עליה, זה לא סתם נקרא גדר ערווה, יש עליה, חז"ל הציבו, אין אפוטרופוס לעריות, חז"ל הציבו גדרים, גדרים, שלא תתקרב למקום המסוכן, אז יש לה גדר ראשונה, ואחרי זה עוד גדר, ועוד גדר, ועוד גדר, ועוד גדר, כדי שחס וחלילה, בטעות, לא תגיע, ערב טוב, לא תגיע למקום הלא נכון, אלא יצרו אותך גדרות בדרך. אז חלק מהגדרות זה כמובן שלאדם אסור להיות עם אשת חברו. אסור לו להיות איתה ביחידות עם אשת חברו. זאת אומרת, יש גדרים של איך, מה זה להתייחד, מה זה להתייחד. אפילו אדם יושב בבית גדול, כן? הוא צריך לדאוג שיהיו עוד אנשים בבית. אז יש גדרים, מה זה? שתי בנות עם איש אחד, האם זה בסדר? שני בנים עם אישה אחת? וכייצא בהם, יש הגדרים הללו, הם גדרים שלא תמצאו אותם בלשון הפשט של התורה, אבל הם גדרים שצריך לשמור עליהם כדי לא להגיע לערווה. כדי שהגדר תרחיק אותך מן הערווה. הגדר מגדירה את הערווה. גדר בגימטריה זה אור, למי שלא זוכר, גדר בגימטריה זה אור. בדרך כלל כשאני מציב גדר, אני מגלה את האור. מדוע? משום שהגדר מגדירה לי מתי מותר, מתי לא. אם היא מותר, אם היא לא. וככל שאני שם גדר ועוד גדר ועוד גדר, דיינו מרחיק את עצמי מן הערווה במהות, אבל טכנית, אני מגביל את עצמי, אני יוצר כלי, שאני מגביל, הקוס, מה היא עושה? היא מגבילה. היא מגבילה למידות שלה, לגודל שלה, לא כל דבר יכולה לספוק, כן? אם זה חם מדי, היא תתמוסס, אבל הכלי מגדיר. הכלי הוא גדר. הכוס היא כלי. היא יכולה להגדיר את הכמות, היא יכולה להגדיר את המיקום, את הצורה, נכון? היא יכולה להגדיר. זה מה שהגדרות עושות. זה גדר ערווה. עכשיו תראו דברים מעניינים קצת. שעת הדשמיה ונראה. יש ספר שנקרא קהילות יעקב. הוא מסודר לפי ערכים, הוא מביא שם שמות של מלאכים וכל מיני דברים. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אז בערך תאומי, ואחרי זה המילה כל, שזה שם של מלאך, הוא אומר, הוא בחינת, למה אני אומר לכם זה? כי גדר ערווה, הגימטריה של גדר ערווה זה 488. אז הוא מביא שם על זה, הוא אומר, יש שם של מלאך, שהגימטריה שלו היא גם 488, שזה גדר ערווה, ושם המלאך הזה זה תאומי, כמו תאומים, עם המילה אל בסוף, והוא בחינת כתר בקליפה. הוא ממשיך, אני לא מצטט לכם את הכל. הוא בחינת בלע בן באור, הוא בחינת מה שמשה קורא כתב מרירי. זה אתם תזכירו, זה ראש הקליפה. ראש הקליפה, איפה הוא נמצא? בגדר ערווה. אתה מתקרב לערווה, אתה עושה מעשים של ערווה, אתה מתחבר לא הרבה, תכף אני מראה לכם את זה בזה, ברגע שאתה נוגע בעריות, אתה מתחבר לסמך מהם וסייתו. כמו שיש כתר בקדושה, מקום העין, האין סוף, ברוך הוא, האור אין סוף, ככה יש כתר בקליפה. כתר בקליפה זה הנחש, הקדמוני. אותו אחד שבא על חווה, לפי המדרשים. חווה הראשונה. זה לגעת באש. לא פחות מזה. ואין מצב שאתה מכניס את היד לאש, אתה לא יוצא עם קביעות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה גדר הערווה. המאור בשמש, בפרשת וירא, אומר, תשמע, אתה רוצה לראות איזה דיוק התורה נוקטת? תדע לך שגדר הערווה, 488, זה גם המילה בשוכבה ובקומה. על מה מדובר שם פרשת וירא? לוט ובנותיו. בנות לוט. אז כשהבת הבכורה הייתה עם אבא שלה, והוא לא ידע בשוכבה ובקומה. אומר בעל המאור השמש, עד קלמן קלמינוס, אומר, בשוכבה ובקומה 488. ואם אתה רוצה לדעת מה זה גדר ערווה, אז תדע לך, מה זה שיא הקדושה? שיא הקדושה, שכל עם ישראל יהיה באותו מקום שנקרא קדושה, זה גילוי של דוד, מלך, משיח, השם. אז אם תעשו דוד, מלך, משיח, אביה, בדיוק זה עומד כנגד גדר הרווח. 488 בדיוק. דוד, מלך, משיח, אביה. יוד כבבתי. זה הצד הנגדי לגדר הרווח. זאת אומרת, אם אתה מגדר את הרווח ולא מתקרב אליה, אתה מקרב את מי? דוד, מלך, משיח, אביה. עכשיו, תראו, ככל שזה הופך להיות יותר קשה במציאות של חיינו, עם הסמארטפונים ועם המסכים ועם מה שהולך ברחובות, ככל שזה הולך יותר קשה, השכר יותר גדול. ככל שזה יותר קשה, כל תנועה קטנה, כל הסתת עיניים היא מראה לא נכון. כל הסתת עיניים. ואדם לא יגיד לעצמו, תשמע, הנה, עכשיו הסתתי את העיניים, וואלה, אני צדיק. אבל בעוד 5 דקות אני אראה, אני אסתכל. אז מה יש לי עכשיו לעשות מעצמי, לעשות מלחמות עם עצמי? בוא נסתכל וזו, שלא יעשה את השגיאה הזו. כל פעם שאתה מסית את העיניים, שמירת העיניים, הסתת את העיניים. לא הסתכלת, לא התבוננת, לא חקרת, לא התחלת לבקר. תראה איך היא הולכת, תראה איך היא עושה. תראה איך היא הולכת, זה אומר שאתה מסתכל. מה אף פעד תסתכל? תסיר את העיניים. כל פעם שאתה מסיר את העיניים, זה כתוב בספרים קדושים. אתה יכול לבקש בקשה, הבקשה שלך מתקבלת. כל מה שתבקש. למה? באותו רגע נגעת במה? גדר של קדושה. גדר של קדושה זה לצאת מהכללים. לצאת מהכללים זה אני יכול, אני במגרש אחר, אני יכול לעשות מה שצריך, מה שנכון, מה שאני רוצה. להשלים את החוסרים שלי. אני לא הופך את האור באלף לאור בעין, כמו אור אי ערבה, אלא אני נשאר בגדר של אור. אני מחובר לאור אין סוף ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. זה המושג של קדושה. ולכן הוא אומר, אומר בעל המאור בשמש, וכן מרומז בפסוק, מה יצא ממה שלא היה עם הבת שלו? ותלד הבחירה בן ותקרא שמו מואב, אומר ראשי התיבות, ותלד וב, הבחירה, בדקתי, אתם יכולים לסמוך עליו, וב, הבחירה היי, בן, בית, ותקרא וב, שמו שין, מואב מן, זה נותן משיח. זה כל כך מדויק. מה עומד נגד זה? משיח. אתה לא רוצה משיח? כל אחד רוצה משיח. עכשיו תדעו לכם שמשיח עם הכולל זה שטן. סינתטנון. זה להגיד לך, זה המגלה עמוקות כותב את זה בפרשת ויתחנן, יש לנו מגלה עמוקות זיכרונים 259 אופנים. זה אומר שהוא פענח. אתם יודעים ש... פרשת בית חנן, משה רבנו התפלל 515 תפילות. כמניין בית חנן. הקדוש ברוך הוא שיכניס אותו לארץ ישראל. המגלה עמוקות, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא פיעניח 259 תפילות מהם. מה היו התפילות של משה רבנו? והם כולם שואבים מהמילה בית חנן. תבינו גאונות. למה לחשור על אחת? הגזמתי אולי על שתיים. אני גאון גאונים חמש. צבר של גאוני גאונים 15. איזה עוד תפילות אתה יכול לחדש, נכון? הוא 259 פיעניה. הוא כותב אותם, יש לו על פרשת ויתחנן, יש לו ספר שלם. כמו האופנים. אז הוא שם מביא באופן סמך, באחד בשישים, בפירוש השישים לתפילה, אז הוא מביא שם בין היתר, הוא אומר, שתשים לב ש... 488, אם הכולל זה 489, זה עולה בדיוק הסמך מן, השם של הסמך מן שלא רוצה לבטא בלילה, עם הנחש, בדיוק זה. זאת אומרת, זה מה שעומד, מה זה ערבה? סמך מן ונחש. כמו שאמר לנו הבעל קהילות יעקב, קטר בקליפה. לא יכול להיות משהו יותר חריף מזה. מה זה הריות? זה דיברנו גדר, מה זה הריות? הרמה מפנה אומר, הריות, מה עומד כנגד הריות? מצה שמורה. כל אחד תמיה, מה הקשר בין מצה שמורה להריות? אומר הרמה מפנה, זה בלכותי שושנים, יש לו על סדר הפסח שם, הפרק. סדר הפסח. יש לו הרמה מפנה על האגדה, פירוש. מדהים, מדהים. אני לא יכול לסביר לכם במילים, באמת שאני לא יכול לסביר לכם במילים. הוא מדהים מארץ המדהימים. וגם הליקוטי שושנים שלו זה מעיין גנים, סליחה, המעיין גנים, אמרתי ליקוטי שושנים, יש לו ספר גם ליקוטי, אבל זה מעיין גנים. המעיין גנים זה ספר מדהים, 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 מדהים. ספר מדהים, באמת מדהים, הרמה מפנו בכלל מדהים, אבל יש לו פיקים, יש לו... אז הוא כותב שם דבר מדהים, הוא אומר, למה מסע שמורה? הוא אומר ככה, אתן לסוד מסע שמורה, שהיא אם הכולל בגימטריה רלה בטנה, אני מיד מסביר מה זה, שמהם יימשך ביטול הקליפות. אומר מצה שמורה מבטלת את הקליפות של העריות. למה? כי מצה שמורה עולה בגימטריה 686 כמו המילה העריות, והיא מבטאת, היא מבטאת את הרלב, רלב זה 232 האורות שיורדים בשמות של הקדוש ברוך הוא עם המילואים שלהם, אב, סג, מה, בן, אב זה מילוי שם השם ביהודים, סג זה מילוי שם השם ביהודים אבל בוו א' וו, ומה זה מילוי שם השם באלפין, ובן זה מילוי שם השם בהין. ביחד זה נותן 72 ועוד 63 ועוד 45 ועוד 52, זה בדיוק 232, זה כל האור. עכשיו, יש עוד שם של הקדוש ברוך הוא, נכון? שהוא שם מקיה. ראיה אשר ראיה שלך אני אליכם. גם לשם הזה יש מילואים. זאת אומרת, אני יכול לכתוב את האלף, אלף, למד, פי, את ה-ה, ה' י', את הו', את ה-י', י' ו' ד', אין ברירות, ואת ה-ה, עוד פעם, ה' י'. אני יכול לכתוב אלף, למד, פי, ה' אלף, יוד, יוד ו' ד', אין לי ברירה, ואת ה' האחרונה עוד פעם א'. אני יכול לכתוב א', פ', א', ל', פ', ה', ה', יוד, יוד ו' ד', ואת ה' האחרונה עוד פעם ה', זה נותן לי מספרים שונים. אז המספרים האלה נקראים קסה, כמג, קנה. קסג זה 163, זו הצורה הראשונה. קסס, 161, סליחה. כמג זה 143, וקנה זה 151. אם אני מרכז את הכל יחד, זה נותן תנה עודך על השמיים. תנה זה 455. אז אם אני לוקח 232 ועוד 455, אם הכל זה בדיוק 488. 686, סליחה. ואם הכל זה 687. למה זה 687? כי כנגד העריות, אם אתה שם לזה גדר, אם אתה מגדר, אתה לא מתקרב לעריות, אתה זוכר לזר הקודש, זה אותה גימטריה, 687. לאור הדעת, תבינו, למה אי אפשר ללמוד תורה? למה אדם לא יכול לקבל תורה אם הוא נוגע בעריות? הוא לא מחובר, הוא לא יכול להתפלל. הוא לא מבין למה הוא לא נהנה בתפילה, לא בא לו לתפילה, לא בא לו ללכת להתפלל, לא בא לו ללמוד. לא בא לו, הוא לא מבין למה. הוא עושה בדיוק ככה, הוא עושה בדיוק, הוא אוחז בראש הקליפה. אז זה אותם אותו. למה מצה שמורה עומדת כנגד זה? כי מצה שמורה היא מבטאת ביטול, ביטול להשם. וברגע שאדם מתבטל, כל התאוות שלנו, כל היצרים שלנו, כל מה שאנחנו עושים, דברים לא נכונים, זה כי אני לא זוכר שיש השם כל הזמן, אין לי שיביתי השם נגדי תמיד, וכל פעם שאני לא זוכר שיש השם, אני כן יודע או מרגיש או חווה או זוכר את עצמי. לכן חוטאים, ולכן יש תאווה לעריות. אם כל פעם שאתה לא זוכר שיש השם, כי אין לך שיביתי השם נגדי תמיד, לא לך, אני מדבר באופן כללי, כן? כל פעם שאין למול האדם את שביתי השם נגדי תמיד, במחשבה דיבור ומעשה, המשמעות של זה זה שיש את עצמו, את אותו, הוא עומד כדבר, כזה ישות. מצה שמורה מבטאת ביטול מוחלט.
שהוא בעריה הוא בעצם מנותק.
שהוא
בעריה.
שהוא בעריות הוא
מנותק,
הוא בעצם
הוא מחובר לעצמו,
הוא מחובר
לקדוש ברוך
הוא, לא מחובר לקדוש
ברוך הוא, נתק מהקדוש ברוך הוא. זה התוצאה, פרעה גורם את זה. פרעה הוא אחד מה פרעה וכל השמות שאנחנו יודעים שיש לפרעה והמן הרשע, כל אלה הם גורמים לנו לא לזכור שיש, לא לזכור כל הזמן שיש את הקדוש ברוך. אז התאווה הזאת, תקרא לה פרעה, תקרא לה מה שזה לא יהיה, אם אתה לא שם לגדר ואתה נופל בתאווה הזו, אז במקום להתחבר לקדושה ולקודש, אתה מתחבר לראש הקליפה. עכשיו, למה זה קורה? כי פתאום יש לך ישות עצמית. אין לך את הקדוש ברוך הוא, אז יש לך ישות עצמית. אתם דוגמה, אתם תבינו אותי היטב, אני חושב. ברגע שיש רשות עצמית, זה לא מצה שמורה. מצה זה ביטול הישות. לחם הוא נפוח, הוא חמוץ, נכון? הוא נפוח, יש לו ישות עצמית. מה המצה מבטאת? ביטול, צמצום, אין לי ישות עצמית. אומר הרמב"ם פנו, עכשיו תבין למה התורה משתמשת בדיוק כזה במילים, עריות, במילים, במילה, מצה שמורה, תבין את זה. ואז אתה זוכה לזרע קודש, כשאתה מתגדר מהעריות, זה בדיוק אותה גימטריה, כמו עריות. זה אומר כנגד זה. אתה מגדיר את עצמך מהעריות, אתה מקבל זר הקודש, אור הדעת. איך אתה קונה אישה? כסף, שטר, ביה, בדיוק אותה גימטריה. ואז היא לא עריות עבורך. רגע לפני היא הייתה עריות, קידשת אותה, היא כבר לא עריות. היא כבר לא עורבה.
קידשת אותה.
נכון? כי קידשת אותה, בדיוק זה. איך אתה מקדש אותה? שטר, כסף, שטר, ביה. גימטריה 686 עם הכולל 687. זה מופלא. זה דבר מדהים. עכשיו, דיברנו על הגדרים. דיברנו, הזכרנו מצה שמורה, הזכרנו פרעה. כשאדם יושב עכשיו במסתרים, נגיד ילד, שיהיה לנו קל, שתהיה דוגמה קלה, נניח שילד לוקח עכשיו איזה סמארטפון, איזה מסך, איזה, נכנס לאיזה חדר במסתרים ורואה מראות אסורים. אם אבא שלו נכנס בדיוק לחדר, מה הוא עושה? מיד שומט את הכל, מכניס לכיס, מנסה לחבות, עושה את עצמו ישן, whatever. נכון? זאת אומרת, ברגע שהוא נתקף עיראה, בבת אחת כל התאווה נעלמת. נעלמת. היא לא קיימת. בהרף עין זה יכול לקרות. בהרף עין. נכון? עכשיו, ולו יצייר, זה לא שייך בכם, אני מדבר על עצמי. לו יצייר, שעכשיו אני, אין לי שיבית ישן נגדי את המתחס שלו לרגע אחד. ואני, לא, אני לא בא לי על עצמי גם, מישהו, הוא עכשיו מתכוון לעבור עבירה. רק מתכוון לעבור עבירה. הוא רק, זה רק אצלו בראש. זאת אומרת, הראש רק, עוד לא עשה מעשה אפילו. רק הראש אצלו לא בקדושה. ואני אומר, שיביתי השם לנגדי תמיד. והוא הולך לעשות את המעשה. ופתאום, יש לו התעוררות, הקדוש ברוך הוא כאילו נגלה אליו. מה באותו רגע קורה? יורד לו חשק. הוא מיד שוכח מהכל. הוא כמו הילד, מכניס את הפלאפון, הכל בסדר, אין שום. איפה התאווה נעלמה? איך נעלמה התאווה? התגלה לו אבא שלו. התגלה לו אבא. אבא שבשמיים.
כמו עם יוסף.
כמו עם יוסף, בדיוק ככה. כמו שעכשיו זה מסביר למה הפסוק הבא אחרי דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. הפסוק אחרי זה איש אמו ואביו תיראו. איש אביו ואמו תיראו זה בוודאי מצוות כיבוד אביים, ודאי, אין שאלה. אבל איש אביו ואמו זה אביו, זה אבא, זה חוכמה, ואמא זה בינה. ושם אתה צריך להיות בעיראה. בעיראה. כשאתה בעיראה ויש לך אבא ואמא, יש לך תמיד את השותף השלישי ביניהם. תמיד. תראו מנורת המאור על הפרשה שלנו, התחלנו לקרוא. שלושה שותפים לו לאדם. הוא מביא את הגמרא בנידה. שלושה שותפים. מה תנאי שיהיו שלושה שותפים? זה מה תנאי שיהיה השותף השלישי? זה שיש שני שותפים שהם ביניהם, יש ביניהם אמון, יש ביניהם אמונה, יש ביניהם כללים שהם מוגדרים של גדרי הריות. זה התנאי. אם לא, השותף השלישי לא מוכן להיות שותף בשותפות שאין בה אמונה. אין אמון. ודאי, מה זאת אומרת? הוא לא שם. השותף השלישי יוצא. עכשיו, אם יש לך את זה, אז כמו שהזכיר עכשיו הבן ושמעון, אז יש לך גם, אתה בקל מבין מה זה שנתגלה ליעקב אבי, ליוסף הצדיק, דיוקנו של אביו. אז לא צריך ללכת לפירושים שהייתה מולו מראה, והוא ראה את הפנים שלו, והוא שופרד ליוסף כשופרד ליעקב אביו. הפרצוף של יוסף היה דומה של יעקב, אז הוא מסתכל במראה, הוא רואה את הדמות שלו, ונדמה לו כמו הפנים של אביו. לא צריך ללכת כל כך רחוק. אלא פשוט העלה בדעתו את דמותו של אביו. זה רק העלה בדעתו, ובאותו רגע שהוא ראה את הדמות של אביו, כל התאווה הסתלקה ממנו. לא אביו יעקב. אביו שבשמיים. העלה את דמותו, זה י' ק' ו' ק'. י' ק' ו' ק'. אדם שמצייר י' ק' ו' ק' מול הזה, יוצא מכל התאווה. וזה לא משנה איזה תאווה מדובר. אתה מתחיל להתעסק עם י' ק' ו' ק', אין תאוות. עכשיו זה לא את אתר לעשות ניסויים בוא נראה כמה אני חזק. בוא נראה עכשיו לאיזה חוף ים סוער במיוחד, ובוא נראה, אני אעשה י' ק' ו' ק' מול האריות. זה לא עושים, זה לא גדר. אתה לא הולך. אני מאוד רוצה ללכת להם צייר י' ק' ו' ק'. כשאתה יושב בבית צייר י' ק' ו' ק', לא כשאתה בים. י' ק' ו' ק'. עכשיו תראו מה כותב הבעל הפה ליועץ על המונח קדושה. כן. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה. מה זה מקדש את עצמו מלמטה? מקדש את עצמו מלמטה הוא מצייר יות כאבסי. מקדש את עצמו מלמטה הוא מזכיר שיש לו אבא ואמא. הוא אומר, אבא נכנס לחדר. אבא נכנס לחדר. אני לא יכול להמשיך לעשות את המעשה הלא נכון. ואז מקדשים אותו מלמעלה. מה זה מקדשים אותו מלמעלה? זה משפיעים לו את האור שהוא צריך בשביל החיים בכלל, אבל קודם כל בשביל לצאת מהתאווה בפרט. כי התאווה מבטאת חוסר. אדם לא מתאווה למשהו שלא חסר לו. אדם שמתאווה לשוקולד, מהר מאוד מסביע את התאווה הזו. אחר חפיסה אחת הוא כבר רוצה להקיע.
זה לא דוגמה טובה.
כן, עם הסלמונלה. אבל בואו, עדיף לדבר על שוקולד מאשר על דברים אחרים. אז זה נכון לכל תאווה. זה נכון לכל תאווה, כולל תאוות נשים. הסבעת אותה, אתה לא יכול כבר. מה קרה? לאן זה נעלם? לא, היה חוסר. והחוסר מולה, הוא מולה לא באופן נכון, הוא מולה באופן זמני ביותר, ולא בצורה נכונה וכו'. אבל הוא מולה, אז אין כבר את התאווה. מה קורה עם הקדוש ברוך הוא מקדש מלמעלה? הוא משפיע את אותו שפע שממלא לך את החוסר האמיתי. אז אתה לא צריך את המילוי החיצוני הלא אמיתי.
המדומה.
יפה. מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא. העולם הבא, איפה זה העולם הבא? איפה זה העולם הבא? לא, בדיוק ככה. העולם הבא, אני חושב, העולם הבא, כשאני אומר למישהו ברוך הבא, זה כשהוא כבר פה. אם אדם עכשיו בא אליי, צריך להגיע אל האורח. צריך להגיע אל האורח, וקבענו ב9. והוא יצא רק מהבית שלו ב9. אני לא מתחיל, אני לא מסתובב. הוא עוד לא פה, אני לא אומר לו ברוך הבא. מתי אני אגיד לו ברוך הבא? שהוא ייכנס, שהוא פה. מה זה העולם הבא? זה העולם שפה. איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה במודעות. כשאני עולה במודעות, לעץ חיים, אני נמצא בעולם הבא. במקום שבו הכללים לא מחפיפים אותי, אלא כפופים לי, זה העולם הבא. אז מה זה מקדש את עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא? זה, הוא עושה מה שצריך, כמו שדיברנו, מוסיף את הגדרות, קיים את המצוות האלה שכתובות פה בפרשת קדושים, הוא מקבל מלמעלה רמת מודעות כזו שמאפשרת לו לשלוט בכללים ולא שהכללים ישלטו בו. זה עוצמות, זה פצצות אטום, פצצות מימן, יש לכל יהודי בידיים פצצות מימן. אפשר לשלוט בכללים, בחוקי הטבע. כך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, והנה קדושת האדם תלוי בשמירה מכל חטא, במחשבה, דיבור ומעשה, ובפרט שבמקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. וגדר ערווה היינו שיהיה עוצם עיניו מראות ברע. קודם כל תעצום את העיניים. וירחיק מליבו מחשבות זרות וירורים רעים. וכיוון שמקדש עיניו וליבו, שהם תרי סרסורי דעבירה, שני הסרסורים של העבירה, כמו שאנחנו אומרים בכל קריאה שמה, נכון? לא תטור אחרי לבפר בחיי נכם, יזכה לסדר קדושה והתקדש כל גופו. כל הגוף. יש אצל המקובלים, הוא גם מביא את זה בכלליות, הוא אומר את זה בכלליות, הוא אומר, כבר כתבו המקובלים שכל איבר שעושה בו עבירה, ממשיך עליו רוח תומעה לברי נפשו, רוחו ונשמתו. בכל איבר, גם באצבע, כל איבר של האדם, יש לו מישורי התייחסות מעבר לנראים. בסדר? מישורי התייחסות, הוא קורא לזה על עברי נפשו, רוחו ונשמתו. זאת אומרת, כל איבר יש לו נפש, רוח ונשמה. בסדר? אם נניח אני נותן צדקה בחמשת האצבעות, אז חמשת היד, מה שאנחנו קוראים היד, אז חמשת האצבעות יש להם ביטוי אפילו באותיות. נכון? חמש זה אי. אי. באותיות. אם יש לי, אני מצביע באצבע אחת, אז יש לזה ביטוי. אני מכוון כלפי האלף. נכון? כלפי האחד. וכן זו הדרך. יש לכל דבר. אוזן, זה גימטריה י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' ה' ה'. עשו חשבון, תראו, זה בדיוק אוזן, 58. חן. זה מניין חן. ואח, חותם, יש לזה ביטוי. שם סג. חותם עולה, שם סג. ופה, יש לזה ביטוי. בקיצור, כל דבר, כל איבר בזה יש לו עוד רובדים. אז אם אני עכשיו עובר עבירה, חס ושלום לא תהיה, עם עברי הגוף, עם איזה מעבר מעברי הגוף, אז אני ממשיך עליו רוח דמסבא, רוח של תומעה דווקא. מי שתמה יכול להיות קדוש? נעבר. לא יכול להיות דבר כזה. תנאי לקדושה זה טהרה, זה רק תנאי. לא כל משתאון עשה קדוש, אבל אתה לא יכול להיות קדוש בלי טהרה. אז ודאי שאדם שהוא בתומעה לא יכול להיות בקדושה. ודאי שלא. והפוך, קיימת מצווה באותו איבר, מנעת מהעיניים לראות, מנעת מהראש לחשוב, מהשכל לחשוב, כיוון שהם טרייס תרסו על ידי עבירה, עם שני מתווכים לעבירה, אז אתה בעצם המניע של שניהם ממשיך טהרה על כל הגוף כולו. כי בסוף נניח שהעיניים ראו והאירורים התחילו להריץ, בסוף גם הידיים זזות לשם וגם הרגליים מריצות אותך לשם וגם כל הגוף והלב מתחיל לפעום בחוזקה וכל הגוף משתתף בעבירה. אז אם מי מנע את העבירה? העיניים שלא הסתכלו. מי מנע את העבירה? המוח שסרב לקבל את האירור. אז הוא מנע מכל הגוף לעבור את העבירה. כן. וזה הטעם הוא כותב, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוברת העבירה, שבקדש עברה וחל השם המה, כמאמר רבותינו, אז אם אתה מקדש עבר אחד, הוא משפיע כבר על קדושת עברים נוספים. ואם כל אצבע, כל יד, כל איבר, כל גיד, כל עצם, יש לו כנגדו מצווה, כי יש לנו רמח איברים ושסה גידים כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. אז ממילא כשאני מקיים מצווה באותו איבר, כשאני עושה פעולה נכונה בזה, אני מחזק את האיבר עצמו, והפוך, ברור, מחזק את המצווה. אז אני זוכה לעוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה. זה מצווה גורת מצווה. אבל כשחותם תמי עבריו, שכינה מסתלקת ממנו. שנאמר, ולא יראה בך הרבה דבר, ושבנה אחריך, השכינה מסתלקת. בתכף עשית רעך, השורה עליו, ומראה אל רעה יצא רחמנה ליצלן. ואינו מרגיש. למה שאדם יעשה דבר כזה, ויגיע למקום הנמוך הזה? אומר רבי אליעזר פאפו, הבעל הפלא יועץ, אומר, הוא לא מרגיש. למה הוא לא מרגיש? כי ואינו מרגיש שהרי הוא כמת ואין בשר המת מרגיש באזמל המנתח. כך הוא אינו מרגיש ואינו חושש, אפילו ישמע אלף מוסרים, אלף דברי מוסר, לא יקנע לבבו הערל, לא חולי ולא מרגיש, והכל לפי התומעה ולפי החושך אשר על נפשו ורחום נשמתו, שהוא מסך מבדיל בינו לבין אביו שבשמיים. לא נעים להקריא עוד, אבל כל אחד מוזמן לקרוא את הפלא יועץ, כתוב בשפה בהירה ונוחה וטובה. עכשיו תראו את הדבר שהוא עיקר. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, ובזה אני מסיים בסייעת הדשמיא, אומרים, ריבונו של עולם, איך יכול להיות דבר כזה? זה, להגיע לקדושה זה משימות בלתי אפשריות, לא משימה בלתי אפשריות, זה משימות בלתי אפשריות. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תשמעו, להגיע לתורה לוקח לכם 50 יום. זה לא בין לילה. זה עבודה, 50 יום של ספירה, 49 ימים של ספירה, ורק ביום ה-50 מקבלים את התורה. תעלה על הטרייל. תעלה על המסילה. תתחיל. תיקח משהו קטן. הכי קטן. אתה יודע מה? תגיד כל פעם שאני רואה מראה אסור ברחוב, אני אומר פרק תהילים. יש פרק תהילים ששתי קופתת זין, אם אני זוכר נכון, זה פרק תהילי של שני פסוקים. קופיוזין. שני פסוקים. תגיד פרק תהילים, שני פסוקים. לא זוכר עכשיו, לא קשה ללמוד בעצם, תגיד שיר למעלות, עשה עיני להרים. תגיד מזמור לתודה. תגיד מה שאתה רוצה, אין בעיה. מה יקרה באותו זמן, באותו רגע? תתחיל להגיד תהילים, יצר הרע, בשביל שלא תגיד תהילים, לא יראה לך ערבות. תסתכלו, אני אומר לך את זה ככה. בשביל שלא, תגיד אני שם צדקה. כל פעם שאני נופל במשהו שאתה לא רוצה ליפול בו. אני שם צדקה. תלמוד תורה, אני עם אגונים. צדקה, לא עכשיו תגיד לי, אני תורם, לא שחס שלום אני נגד תרומות לשם, אבל אני אומר, לא למקומות עם המנגנונים מנופחים ואתה לא יודע לאן זה הולך בסוף. זה לא לאגודה לזה ואגודה להוא. לא, אתה יודע, דברים שאתה מכיר, שאתה יודע, אנשים צריכים. יש סביבנו אנשים עניים. עניים, אין להם מה לאכול. תרמת צדקה. כל פעם שנפלת איזה נפילה או משהו שלא הצלחת, תשים צדקה. תגיד לשם איכות שאתה שם צדקה. אני שם צדקה זו כי נפלתי ורוצה... עכשיו צדקה תציל ממוות, אני רוצה לעשות טוב עם הצדקה הזו ליהודי. כי אחר כך שיהיה צרה לא אתן לך לשים צדקה יותר מפעם ביום. לא אתן לך. אתה נשמט לו. עשית לו הפוך על הפוך. הוא רוצה שאתה תלך מעבירה גורלת עבירה, ואתה פתאום מעבירה יוצאת מצווה. זה לא, הוא לא יתן לך ללכת לשם. זה דברים שהם נראים קטנים? לא, עלית על המסילה. ברגע שעלית על מסילת הקדושה, אתה כבר מקום טוב. התחלת חסד לחסד. מה זה חסד לחסד? חסד לחסד זה אהבה עצמית. היום הראשון אתה מתעסק בלאהוב את עצמך, בספירה. תעסק בלאהוב את עצמך, אתה לא יודע לאהוב את עצמך, אתה איך אתה יכול לאהוב אחרים? אם אדם לא אוהב את עצמו, איך הוא יכול לאהוב את רעו כמוהו? ואהבת לך כמוך, כדי לדעת איך לאהוב אותך, אני צריך לדעת לאהוב את עצמי. כי אני צריך לאהוב אותך כמוני, כמו שאני אוהב את עצמי. אז קודם כל תלמד לאהוב את עצמך. אז חסד לחסד זה נראה בכלל הפך. ככה אתה רוצה שאני אקבל תורה ביום ה-50, שאני לומד דבר ראשון לאהוב את עצמי? תגיד לי קודם, תאהב מישהו אחר, לא, אומרים לך קודם כל תלמד לאהוב את עצמך. אתה כבר על המסילה, אז ביום הבא נתעסק בלאהוב את הזולה, גבורה וחסד. נגביל את האהבה, נקבע למסגרות, גבולות, ונתרכז ביציאה החוצה מאיתנו אל הזולה. בשבוע, עכשיו, בשבוע השני, נכון? תסכים במידת הגבורה, גבורה יראה. גבורה ויראה זה כוחות אדירים. אדירים, נכון? איך אנחנו אומרים בתפילה? אתה גיבור לעולם השם, סיימים מה? מחיי המתים. גבורה יכולה, זה כוח כזה שיכול לחיות מתים. זה הכוח של גילוי הגבורה. הגבורה היא נג... טוב, אני לא, אנחנו לא נעשה את זה. כאילו אמרה לי, אתה צריך ללמוד לעצור. צודקת, באמת. זה גבורה, רגיל. אז נדבר על זה בעזרת השם או בשבת או בהזדמנות אחרת. שם יסייע,
אמן,
שנוכל באמת לתקן את דרכנו ולהקציע את מידותינו באופן כזה שזה יהיה לתחת רוח לפני הבורא, של בניין בית המקדש ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
אמן.